שלום וברכה. היום בעזרת השם נתחיל סדרת שיעורים על הנושאים תשלום עבור עשיית שידוך, דמי שטחנות מה שנקרא, או עבור עשיית תיווך, דמי תיווך, ומה שמסתעף מהנושאים האלה. השיעור הראשון אנחנו נדבר על היסודות הראשונים של החיוב, כיצד נעשים שטחנים ובאילו אופנים חייבים לשלם להם. ונתחיל מדוגמאות שכיחות. ראובן יש לו חבר, חברותה, שהם לומדים כל השנים ביחד. כשהגיע ראובן לגיל השידוך, הציע לו החברותה שידוך, תוך כדי דיבור ביניהם בין הסדרים, את חברה של אחותו. וראובן בירר, היה נראה לו שזה מתאים, והשיב תשובה חיובית. החבר ביקש מאחותו שתדבר עם חברתה ותציע לה את ראובן. היא עשתה כך, וגם לאן נראה זה מתאים, ואחר כך האח והאחות הם עשו את הפגישות ויצא השידוך לפועל. עכשיו הם באים לבקש דמי שטחנות מהזוג שהם שיתחו. אומרים להם הזוג, אתם בכלל לא שטחנים, אנחנו ידידים וחברים כבר 15 שנה ולא מגיע לכם שטחנות, אולי מתנה יפה אבל לא יותר מזה. האם הם צודקים או לא? דבר דומה יכול לקרוא גם בתיווך, ונקדים ונאמר שרוב הנושאים של שידוך, ההלכות האמורות בהלכות שידוך, הינם גם בהלכות תיווך. ישנם דברים מסוימים שבהם יש אינו הבדל בין תיווך לשידוך, ובעזרת השם בשיעורים הבאים נדבר עליהם. אבל ברוב הדברים היסודות הינם אותם יסודות. אדם יודע שהחבר שלו, שכנו לספסל, מחפש דירה. פעם אחר התפילה ראה אותו אדם מודע שישנה דירה בכתובת מסוימת, משפחה וטלפון, שהם מעוניינים למכור את הדירה. לאחר התפילה, כשהם גם יצאו מבית הכנסת, הציע החבר לשכנו את הדירה. הוא אמר, שמעתי שאתה מחפש דירה. הנה, בבית זה, ברחוב פלוני, משפחה זאת, קומה זו וזו, הם מעוניינים למכור את הדירה, וכדאי לברר. בעקבות המידע הזה, הלך מחפש הדירה, והתקשר לטלפון שמסר לו חברו למוכרי הדירה, ובסוף נעשתה עסקה. כעת, לאחר שנעשתה עסקה, פונה החבר לקונה ואומר לו, הרי את הדירה הזאת הגעת מחמתי ואתה חיפשת דירה, מגיע לי דמי תיווך. הפונה אומר, עשית לי את זה בתור ידיד. דרך אגב, בפרט שאתה עוד לא הכרת את בעלי הדירה, רק מסרת לי מפתק שראית. אז אולי מתנה יפה ניתן לך, אבל מפה ועד פועל, זה לא המקצוע שלך, אתה חשמלאי במקצוע, מה פתאום שמגיע לך דמי תיווך? השאלה האם הוא צודק או לא צודק, ודוגמאות כאלה ישנם למכביר. רק הבאנו אותם כדי להתחיל את הנושא. ערמו בחושם משפט סימן פי זין בסופו, סעיף למתת כותב. תבעו בשכר השטחנות, או בשכר השטחנות, ראובן תובע את שמעון שישלם לו שכר שטחנות, וזה כפר ואמר שלא היה שטחן שלו, או שאר טענות שביניהם, דינו כי בשאר תביעת ממון ונשבעים על כך. בשם תומס הדשן, בפסוקים, סימן פ"ה. כתוב להדיה ברמו, על פי תומס הדשן, ששכר שטחנות זה בדיוק כמו תביעה ממונית רגילה, כמו מקח וממכר, או אחד תובע את השני שהוא חייב לו כסף כי הוא לווה לו, או שכר עבודה וכדומה, כמו כל תביעת ממון. כלומר, שטחנות על כל פנים בקהילות אשכנז, זה שכר, זוהי עבודה רגילה, כמו שכל עבודה רגילה, וכשם שנותנים שכר לפועל עבור עבודה רגילה, כך חייבים לתת עבור שטחנות. זה הכלל הראשון. בקהילות ספרד, אז היו קהילות, וישנם עד היום, שנוהגים ככה גם בארץ ישראל, בשאר המקומות בעולם, שלגבי שטחנות, שלא כמו לגבי תיווך, שגם בקהילות ספרד מקובל לשלם דמי תיווך, אז לגבי שידוך ישנם הרבה קהילות שהחשיבו את זה כדבר מצווה. זאת אומרת, כשאדם עושה מצווה, אז לא לוקח על זה כסף, כמו שאדם משיב אבדה לחברו. שם על פי הלוכה, אסור לו לקחת כסף, כי התורה ציוותה להשיב אבדה, הוא מעני בחינם, אף אתה בחינם, אז ישנו חיוב להשיב אבדה בחינם. מבלי לקחת כסף עבור הזמן והטרחה שהיה למשיב עד שהוא מצא, למוצא אבדה, עד שהוא מצא את בעל האבדה. הוא הדין שבקהילות ספרד נהגו שהתחנות עושים את זה לשם מצווה, וממילא המנהג שם היה שלא לוקחים כסף עבור שהתחנות. ובארץ ישראל ישנם עדיין הרבה שנוהגים ככה בשידוחים לבני קהילות ספרד, שהכל לשם מצווה. בכל היותר נותנים איזה משהו סמלי, מתנה או סכום כסף סמלי, אבל לא תשלום כפועל. מה שאין כן בקהילות אשכנז, שם המנהג מאות שנים ששטחנות זה מקצוע כמו שאר המקצועות, או בימי הראשונים ככה נהגו. ישנם תשובות בראש ובעוד ראשונים ששכר שטחנות זה כמו שכר כל עבודה אחרת. המהריל רבי יעקב סגל, אבי מנהגי אשכנז, אחד מגדולי הראשונים, סוף הראשונים, כתב באחת מהתשובות שלו שרוב הפרנסה שלו הייתה מעסקי השטחנות, אולי עיקר הפרנסה שלו. למה? כי הוא היה ראש בני הגולה של אשכנז, ובתוקף המציאות הזאת הוא הכיר את רוב מנהיגי הקהילות או יהודים מהקהילות, ולכן הוא יכל לקשר בין אדם לחברו, בין בן לבת של אדם עם השני, וקיבל דמי שטחנות כפי שהיה נהוג באותו זמן לשלם. כך שרואים שרבותינו הראשונים לא רק שכתבו שמותר לקחת ויש לזה דין של שכר עבודה רגיל, אלא הם התפרנסו מזה ופרסמו את זה ברבים כדי ללמד ששטחנות באשכנז כל פנים זה מקצוע של שכר עבודה שמגיע על זה שכר כפי המנהג לשלם. בעזרת השם נדבר בהמשך כמה משלמים ואיך נקבע המנהג, אבל קודם כל צריכים לדעת את היסוד. שטחנות זה מקצוע, כמו שחשמלאי, צבאי, נגר, בנאי, זה מקצוע שתמורתו לוקחים כסף, אותו דבר עבור שטחנות לוקחים כסף ומגיע כסף, וכשלא משלמים כסף לפועל, אז זה גזילה. זה אותו איסור שאי תשלום שכר לפועל שנאמר בתורה, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, וביומו תיתן שכרו, ואיסור גזלה, ועוד איסורים, לא לשוק שכר שכיר, שכמו שנאמר, שאדם שלא משלם לפועל שכר, עובר על 5 לאווים ועשה, כמבואר גם בשולחן ערוך או שמשפט, סימן שין למתת, וברמב״ם, הוא הדין בתשלום עבור שכר עבודה של שטחנות. וכאן דומה גם לגבי דמי תיווך של דירות או תיווך במסחר שמקובל עליו לשלם, מקובל בענף הזה לשלם כסף עבור התיווך. אז לאור זה מובן מה שכתב הרמ"א בסימן, סוף סימן פי זין מחושב משפט, ששכר שטחנות זה תביעת ממון רגילה, וכמו שבית דין דן על כל תביעת ממון, כך גם דנים פה. אם מגיע שבועה כשישנה כפירה, אז משביעים פה, וכדומה. הגוין במקום, וסוף סימן פי זין, סעיף קטן קוף י' זין בביור הגרו, אומר, דין השטחנות, כתב מהרם, הכוונה מהרם מרוטנבורג, שהוא מדין היוירל לשדה חברו שלא ברשות, שאם הייתה שדה עשויה לתת, משמים כפי המקובל. כמה אדם רוצה ליתן בשדה זה או לנותר, כמו שכתוב בגמור בממציא, קוף א' עמוד א', והוא כמו סרסור, כמו שהתבאר לקמן, בסימן קוף פי ה' סעיף י' באגור, כוונה ברמו, וכמו שצריך לתת לסרסור, כמו שהגמור עומד בממציא, סמך ג' עמוד ב', הוא הדין שצריך לשלם לשטחן. סרסור גם הוא נחשב כמו שטחן או מתווך. סרסור זה העיקרון, הוא מתווך, שאדם מסרסר בין אחד לשני, זאת אומרת מתווך בין אדם לשני. אז כמו ש מגיע למתווך כסף, הוא הדין לשטחן מגיע כסף. וכך גם הרמ"א פוסק בסימן קוף פי ה' בחושב משפט, סעיף י' השטחן הווי כמו סרסור. דינו של השטחן הוא כמו סרסור, סרסור זה שליח או מתווך שמקשר בין שני אנשים. וכשם שמגיע למתווך או לשליח שביצע את שליחותו כסף, הוא הדין שמגיע לשטחן. זה היסוד, וגם שם הגוין אומר שהמקור לדין שמגיע זה מדין יוירד. כמו שהגמרא אומרת בממציא דף קא עמוד א', מקור נוסף, ושם מפורט הגדר הנרחב לכל העובדים, והוא הדין בנידון דנן, כולל השאלות ששאלנו בתחילת השיעור, מבואר ברמ"א סימן רי סמך ד', זה יכולת השוב הסווידה, סוף סעיף ד', אומר הרמ"א יסוד על פי הר"ן, וכן כל אדם שעושה עם חברו פעולה או טובה לא יוכל לומר לו בחינם עשית עמדי, הועיל ולא ציוויתיך, אלא צריך ליתן לו שכרו. כתוב פה בפירוש ברמ"א שכל אדם שעושה עם חברו פעולה או טובה, אז לא יכול להגיד מקבל הפעולה או הטובה בחינם עשית עמדי. אוי ולא צוויתיך, לא אמרתי לך, לא פניתי לך, אתה לא מקצועי, זה לא עבודה שלך, אלא עשית את זה כידיד, כטובה, כחבר, כאח, כגיס, כקרוב. אין טענה כזאת, אלא צריך ליתן לו שכרו. אפילו שמדובר פה על פעולה או טובה. כמובן, צריכים להוסיף פה, יסוד, שכל המקרים שאנחנו אומרים, שמגיע עבור עבודה כסף, זה הכל בתנאי שמקובל לתת עבור עבודה כזאת כסף בשוק מקובל. לשלם עבור שטחנות או עבור עבודה כזאת או אחרת. זה הדין שמקובל. ועכשיו רוצה המקבל העבודה או הטובה שעבורה מקבלים כסף, לומר שלא ציוויתי אותך, אז אני לא אשלם לך כסף. אתה לא פועל שלי. אז על זה כתוב פה שמגיע כסף בכל גוונה, אם מקובל לשלם עבור זה כסף בשוק. ישנו קצויס בסימן קוף חסטט, סעיף קטן טט, שהקצויס אומר יסוד, שבכל דבר שלא לוקחים עבורו כסף, אפילו שאדם עשה דבר שיש בזה תועלת גדולה לשני, לא מגיע כסף. אבל אם היה מנהג לקבל עבור זה כסף, אז חייבים לשלם כסף. זה שכר עבודה. והוא מביא דוגמה, ערבות. אדם חותם לשני ערבות. אז המנהג הוא, גם היום, וגם בימי הקצויס, ולפני זה בתומים וכדומה, כמו שהקצויס מבאר שמה, גם בתשובס הראש מבואר, שבזמנם לא לקחו עבור זה כסף. אין חיוב מהתורה לחתום ערבות. להפך, המדרש אומר בתחילת פרשת ויגש, לגבי יהודה שחתם, שהתחייב ערבות לאביו יעקב, שיחזיר לו את בנו יוסף, שזה לא מהדברים הטובים שאדם עושה. למרות שיש בזה גמלות חסדים, אבל לא תמיד יש, אדם צריך לדעת שהוא חותם ערבות, אז זה מחייב את עצמו. וזה לא סתם טובה או סתם עניין או וכדומה, אלא יש פה התחייבות ממונית שאסמך הדיבור שלו, ההתחייבות של הערב בכתב או בעל פה, המלווה או מישהו אחר מפסיד כסף, מוציא כסף לאדם אחר. ולכן אם יגרם הפסד לנותן הכסף, חייב הערב לשלם לפי גדרי הערבות. ערב קובלן, ערב רגיל, ישנו עוד סוג ערב, ערב שלופדות. הכל פנים, רואים מפה, שערבות זה דבר שיש הרבה תועלת ללווה מהדבר, שמסמך הערבות של האדם השלישי מסכימים לתת לו כסף, או לפתור אותו מחוב, או לתת לו אשראי, או סחורה וכדומה, בכל זאת לא מקובל שערב מקבל כסף תמורת הערבות שהוא חותם או מתחייב, לכן ערב לא יקבל שכר, למרות שהוא עשה טובה לחברו. וזה לא סותר את דברי הרמ"א שהבאנו בסימן רס עמ"ד, בשם הר"ן, שהוא אמר שכל אדם שעושה עם חברו פעולה או טובה, לא יוכל לומר לו בחינם עשית עמדי אוי ולא ציוויתיך, אלא פה אפילו אם הוא יצווה אותו, או יבקש ממנו להיות ערב שלו, והערב יסכים לכך, בכל זאת הוא לא יקבל על זה שכר. למה? כי אין מנהג באותו מקום, והיום זה בכל ארץ ישראל, וגם זה מתקופת הראש, לבקש כסף עבור חתימת ערבות. אלא אם כן, עשו תנאי מראש, לפני שהוא חתם ערבות, הוא התחייב לו, ורצוי גם בקניין, שתמורת הערבות הוא מקבל שכר מסוים. אמנם הבנקים היום עבור חתימת ערבות, נתינת ערבות, ערבות בנקאית, הם לוקחים שכר, אז הנה חינמי. אז אם מנהל בנק נתן ערבות למישהו, הוא לא יוכל להגיד, תשמע, חשבתי שאתה עושה לי טובה, לדעת שאתה לוקח אחוזים מסוימים עבור הערבות. למה? כי המנהג שהבנק לא נותן ערבות בחינם. במגזר העסקי, הבנקים לא נותנים ערבות בחינם. הוא הדין, כל חברה עסקית שנותנת ערבות לאדם אחר כלפי מישהו שמספק לו סחורה או נותן לו אשראי וכדומה, במגזר העסקי מקובל במקרים רבים לבקש שכר עבור ההתחייבות הזאת. מה שאין כן באדם פרטי שחותם ערבות לשני, המנהג הוא שעושים את זה בחינם. ואפילו אם מקבל הערבות, הלווה או הקונה, ביקש מהחותם שיתחייב לו את הערבות הזאת. אלא אם כן, הוא יתנה מראש, אני חותם לך תמורת שכר מסוים. ואם מקבל ערבות הסכים להתחייב, ופרט אם עשו קניין ביניהם, אז זה נעשה, זה מחייב אותו. הוא שיבד את עצמו, את גופו, על ידי הקניין, להתחייב לשכר עבור חתימת הערבות. מה שאין כן בשאר במקרים שמקובל עבור עבודה כזאת לקבל כסף, אומר הרמור והגוען והמרמר אוטנבורג וכל הפויסקים, שאפילו אם הוא לא ציווה את נותן העבודה, מקבל העבודה לא ציווה את נותן העבודה, תעשה לי כך, אלא הוא עשה את זה מעצמו, אבל נגרמה על ידי עבודתו הנאה שהיא שווה ממון, לא הנאה שלא שווה ממון, אלא הנאה שהיא שווה ממון שתמורתה מקובל לשלם בשוק כסף. בכזה מקרה חייב מקבל העבודה לשלם לנותן העבודה שכר כפי המקובל. עכשיו, אם זה דבר שהוא ניחלה בזה, אז נותנים כמו הפועלים, כמו המנהג, לשלם בשוק לפועלים עבור אותו עבודה. אם ישנם כמה מחירים, נניח, פועל אחד לוקח $200, השני $300 עבור אותה עבודה, ושניהם באותה רמה, אותה רמה שבה נעשתה העבודה, יכול המקבל העבודה, זה שקיבל את ההנאה, לשלם רק 200. למה? הוא יכול להגיד לנותן, אני לא ביקשתי ממך את העבודה, אתה עשית זאת מעצמך. אם אני הייתי רוצה לעשות את זה, או כאשר אני הייתי עושה את זה, הייתי לוקח את הפועל הזול. אם אפשר לקחת ב-200, למה לקחת ב-300? זה אותו טיב ואותו דבר שאני רוצה לעשות. אז למה שאני לא אקח את הפועל הזול יותר? לפיכך, ההנאה הממונית שגרמת לי היא לא יותר מ-200. זה ההנאה הממונית שגרמת לי, וכמו כן, זהו הסכום, הכסף שחסכת לי, מה שנקרא, בשון חזן, משטר שלי. זה הסכום הכספי שחסכת לי. ה-200 שקל שיש לי עכשיו, ה-200 דולר שיש לי עכשיו בכיס, שהייתי צריך לתת אותם לפועל שעשה לי מלאכה פלונית, עכשיו בזכותך או בגללך אני לא צריך לתת את זה. אז את ה-200 שקל האלה שחסכת לי, אותם אני אתן לך. והוא מחויב לתת. זוהי הגמרא בדף קא במסכת בבא מציעא. הסוגיה שיו ירד לתוך שדה חברו שלא ברשות, וכאן מדובר כשהדבר שדה עשויה לתת, זאת אומרת דבר שניחלה שמעוניין בו מקבל העבודה. בשאלות שאנחנו הצבנו בתחילת השיעור, שידוך או קניית דירה, במקרים האלה, הצדדים היו מעוניינים בעבודה הזאת, הקונה היה מעוניין לקנות את הדירה, הזוג שהתארס היה מעוניין באירוסין, כל אחד חיפש הרי את השידוך, ובזכות מציעי הדבר נעשה הדבר, ולכן מגיע למי שעשה את השידוך, בין אם הוא חבר, בין אם הוא מקצועי, בין אם הוא קרוב, בין אם הוא ידיד, בין אם הוא שכן לספסל או שכן לבניין, מגיע לו שכר עבור העבודה הזאת. עכשיו, ישנו הבדל בין אם העושה התכוון לשם שכר או לשם או לחינם. אם מציע השידוך יגיד שאני התכוונתי רק לשם מצווה, רק לטובת הידיד שלי ולא לשם שכר, בכזה מקרה, למרות שמגיע שכר עבור העבודה הזאת, אבל פה הוא אומר בפירוש שאני ירדתי למלאכה הזאת, עשיתי את המלאכה הזאת לשם מצווה, שם חינם. כזה מקרה לא מגיע לו כסף. כך כתוב בפירוש בנסיבס, חושב משפט, סימן י"ב, סעיף קטן ה' בביורים. אבל כל עוד שהמציע לא אומר שהוא עשה את זה לשם, לחינם, אלא הוא הציע, אפילו שבאותו זמן הוא אומר, אני לא חשבתי לא בחינם ולא בשכר. הצעתי. קיצור, עשיתי עבורך פעולה, עשיתי עבורך מלאכה. ומכיוון שנהוג לשלם עבור המלאכה הזאת כסף, מגיע לי כסף. אז אם ישנם אנשים שלוקחים עבור עבודה כזאת 100, וישנם שלוקחים 200, או בציור שאמרנו מקודם, ישנם 200, וישנם 300, יכול להגיד מקבל השידוך, אם וכאשר מגיע לך מדין פועל, כלומר שאני פניתי אליך וביקשתי ממך את הדבר, אז לפי המחיר שנהוג צריכה לקחת, אם כמובן זה מחיר שגם קיים בשוק, ואין בזה הונאה מעל הונאה במחיר, כלומר 16% יותר מהמחירים האחרים שלוקחים שאר בעלי האמנות. כרגע לא נדון בגדרי הונאה. אבל אם המחיר שלך יש בשוק הרבה שלוקחים 300, אבל יש גם שלוקחים 200. אז אם פנה הזוג או ההורים פנו לשטחן או למתווך, תציע לנו שידוך, והוא מקבל 300, אז כך הוא לוקח תמיד שכר העבודה, במקרה שלנו גם יקבל 300. במידה והוא הציע את זה מעצמו, אז מגיע לו כסף, זאת עבודה שוקחים עליה שכר, ואפילו שלא פנו אליו, ואפילו שמדובר פה בחבר וידיד, אם החבר והידיד לא התכוון בכוונה חיובית לעשות את העבודה הזאת בחינם, אלא הוא הציע, כל שכן אם הוא התכוון בפירוש לקבל כסף, אבל אפילו אם הוא לא התכוון לקבל כסף בפירוש, אלא אומר, אני מציע, יש לי רעיון בראש לשידוך בת פלוני בשבילך. לא, הוא לא חשב כרגע על כסף. לא הייתה לו גם כוונה הופכית לעשות בחינם, ולא כוונה חיובית לעשות כסף. אבל הוא עשה את המלאכה. ועבור מלאכה כזאת הם מקבלים כסף, ואחר כך הצדדים נניח המשיכו מעצמם את השידוך, או בתיווך שאמרנו, כלומר, שיותר לא נזקקו לעבודתו של המציע, כזה מקרה, אם לבסוף נעשתה העסקה בתיווך או השידוך, כזה מקרה מגיע למציע מדין יוירד לתוך שדה חברו שלא ברשות, כוונה יש למרות שלא ביקשו ממנו, גנן שנכנס לשתול עצים בחצר חברו, כאשר בעל הגינה היה מחוץ לביתו, אבל הגינה הזאת היא עשויה לטעת עצים, רק לא פנו לגנן הזה שיעשה, הוא עשה את זה מעצמו. בכל זאת, ולמרות זאת, יקבל הגנן שכר כפי המחיר הזול שמקבלים גננים באותו אזור. הוא הדין בנידון דנן. אם הצדדים אחרי שקיבלו את ההצעה ביררו והסכימו לזה, אבל הם לבד לא יכולים לעשות, ופנו לשטחן, תמשיך הלאה את המלאכה, במקרה זה דינו כפועל רגיל שמקבל מחיר מלא כמו שהוא נוהג לקבל כפועל. בעזרת השם, בשיעורים הבאים נדון כמה מקבלים ואיך מקבלים, אבל בשלב ראשון לדעת שגם כשאדם מציע שידוך או תיווך מיוזמתו ללא שפנו אליו, או וכל שכן אם פנו אליו, אבל האדם הזה הוא לא שטחן מקצועי, בכל זאת, מכיוון שהעבודה הזאת היא נהוג לקבל עליה כסף, מגיע לשטחן או למתווך כסף, אפילו אם הוא לא שטחן או מתווך מקצועי, וזה פעם הראשונה שהוא עשה. אלא אם כן, הוא מודה שעשיתי את השידוך או את התיווך לשם מצווה, בחינם, בתור טובה, ושלא על מנת לקבל שכר. זאת אומרת, הייתה לי החלטה ודאית שאני עושה את העבודה הזאת כטובה או בחינם, באופן זה לא מגיע לו כסף, כמו שכתב הנסיבס בסימן י"ב סעיף קטן ה. עכשיו, לגבי קרובים, הדבר הזה תלוי מאוד איך התכוון הקרוב, כי למעשה מבואר באחרונים, גדולי האחרונים, שהמנהג היה לשלם גם לקרובים כמו גיס וכדומה. אחד המקורות להלכות של שטחנות זה תשובת חוט השני, סימנים ב' וג', חוט השני, הוציא את זה הבעל החבוס יויר, רבי יויר בחרך, זה תשובות של אבא שלו ושל הסבא שלו, לכן הוא קרא לזה חוט השני, כי זה תשובות של שני אנשים, אבי וסבו שהיו מגדולי המורה הוראה באותם הדורות. וזה תשובות שהובאו להלכה, גם רב קיבה איגר מביא את זה להלוכה, וגם התשובה באבן העזר, בסימן נון, בסופו, מביא גם את הדין הזה שמגיע לסעיף קטן תתוו או תתזיין. אז הוא מביא שם את התשובה זכות השני, ושרפויסקים גם מביאים את זה, ששם מדובר שהציעו שידוך לגיס. אדם הציע שידוך לגיסתו. וחייב החוט השני את הגיסה לשלם את הגיסה שהייתה אלמונה, לשלם חלק מדמי השידוך. לא ניכנס כרגע למה שהיה, לסיפור שהיה שם, אבל על כל פנים הוא חייב אותה לשלם להגיש שלה חלק מדמי השטחנות. וכך גם רב קיבייגר בחושי משפט ריסה מרדה לציב זין מביא אותו, וגם ישנה תשובה שלנו דביודה, ששם גם מדובר ששילמו דמי שטחנות לקרובים, זאת אומרת לקרובים שבדרגה ראשונה. נדביודי חושי משפט חלק ב' סימן למדוו. וכך גם המנהג היום ברוב המקומות שמשלמים גם לקרובים כמו אחים, גיסים, דודים וכדומה, דמי שטחנות. ישנם מקומות שלא משלמים. אז אם במקום השידוך נעשה במקומות שלא משלמים לקרובים, אז לא נוהגים לפי מנהג המקום, ואז לא יקבל השטחן כסף. אבל אם הקרוב שעשה את השידוך נמצא במקום ששם המנהג לשלם לקרובים, ורואים כבר 300 שנה בפוסקים שהמנהג היה לשלם גם לקרובים, מגיע לקרוב דמי שטחנות. אבל בנושא שקרובים צריך תמיד לברר האם המציע התכוון לצורך דמי שטחנות, או הוא עשה את זה בתור טובה להורים, לחמיו, לאחותו וכדומה. כי במקרים האלה שם שכיח מאוד, ואולי ככה גם ראוי, זה דרך ארץ יותר, זה שיעשה את זה בחינם. אם אדם מציע לאחותו שידוך, ומכיוון שהמנהג שההורים משלמים דמי שידוך, כלומר, הוא עשה את העבודה עבור אביו. אז כשם שאביו גידל ומחזיק ומפרנס אותו כל החיים, ולא לקח את זה כמובן כסף, אז מגיע לפחות שהוא יכול לעזור להורים שיחזיר להם ולו במעט, לפחות מהחלק הממוני, שכשהוא יכול לעשות טובה להורים, שיעשה את זה גם ללא תמורה. הוא עדין אם זה מדובר בחמיו. כך שאחים או גיסים, יש מן היושר וראוי שלא לקחת כסף או להסתפק במתנה. אבל, מעיקר הדין, מגיע להם כסף שטחנות כמו שנהוג לתת, ולמרות שהם קרובים, ובתנאי שהם אומרים שאנחנו לא התכוונו לעשות את זה בחינם. אם הם יודעים שהתכוונו בחינם, ודאי שלא מגיע. כי מי שעושה עבודה בחינם, יורד, הוא מתחיל את העבודה על מנת לעשות את זה בחינם, וכך הוא גם גמר את העבודה, אז גם אם הוא לא יהיה קרוב, לא מגיע לו שכר.